השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק דלת במסכת כתובות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בצדיק ה' עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול, של חלוקת כתובה לכמה נשים כשאין מספיק לכולם. בחלק השני נראה נושא אגבי לגבי שותפים או יורשים, ובחלק השלישי נעסוק במשהו שעולה מהסיפה של המשנה לגבי שני שטרות עם אותו תאריך. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, חלוקת כתובה. בניגוד לאתמול, ששם דיברנו על אדם שהתחתן עם כמה נשים בבת אחת, הפעם מדברים על מצב יותר פשוט. אדם מתחתן עם כמה נשים זו אחר זו, למשל ארבע נשים, אז כמובן שהדין הוא שהם גובות את הכתובה לפי הסדר. כלומר, אם הוא השאיר קרקעות שלא מספיקות לכולם, אז קודם כל הראשונה גובה, כי הרי היא הראשונה ששיבדה את הקרקעות אליה, אחרי זה השנייה, אחרי זה השלישית, ואחרי זה אם נשאר הרביעית. עד כאן אין חידוש. מה כן החידוש? החידוש הוא שהן צריכות להישבע. כלומר, כל אישה שגובה על חשבון זאת שבאה אחריה, כלומר שלא יהיה מספיק שגם זאת שאחריה תגבה את כל הכתובה, אז היא צריכה להישבע שהיא עוד לא קיבלה כלום מהבעל. אז הראשונה צריכה להישבע לשנייה, השנייה לשלישית, והשלישית לרביעית. עכשיו, מה לגבי הרביעית? האם גם היא צריכה להישבע? אז תנקמה אומר שלא, כי הרי לא פוגעת באף אחד, היא האחרונה ממילא, אבל בן הנס אומר שכן. למה כן? אז בזה יש שלושה הסברים בגמרא. שני הסברים הראשונים אומרים שבאמת עקרונית האחרונה לא צריכה להישבע, כי הרי זה לא בעל חשבון אף אחד מהנשים. אבל כאן מדובר במקרה מיוחד, וזה שאחרי שלמשל השלישית גבתה, פתאום יצאה שמועה שהקרקע שהשלישית קיבלה היא בעצם הייתה גזולה על ידי הבעל, ועוד מעט יבואו לפה הבעלים האמיתיים ויוכיחו שזה שלהם ויקחו את הקרקע מהשלישית. עכשיו, זה עוד לא קרה, אבל יצאה שמועה כזאת. זה המצב בין לפי התירוץ הראשון, בין לפי התירוץ השני. עכשיו, לתנקם זה לא משנה. גם במקרה הזה, כשניתן הרביעית את הקרקע, היא לא צריכה להישבע, כי גם אם בעתיד יבואו באמת מערערים ויקחו לשלישית את הקרקע, זה לא משנה לשלישית. היא תבוא לרביעית ותיקח לה את הקרקע, כי הרי היא קדמה לה, וממילא לכאורה אין שום סיבה להשביע את הרביעית, היא לא באה על חשבון אף אחד, ולכן לפי תנא קמא היא באמת לא תישבע. אבל למה לפי בן הנס הרביעית כן צריכה להישבע? אז כאן כאמור יש שני תירוצים. תירוץ אחד אומר שלפי בן הנס, באמת אם ייקחו לשלישית את הקרקע, היא לא תוכל לקחת לרביעית, כי היא כבר קיבלה את שלה, והרביעית כבר קיבלה את שלה, וזו בעיה של השלישית שלקחו לה. ממילא לפי זה, כשהרביעית גובה את הקרקע שלה, אז יכול להיות שבאמת בהמשך זה כן יבוא על חשבון השלישית, וממילא השלישית כן יכולה להשביע אותה. זה הסבר אחד, למה לפי בן הנס גם הרביעית נשבעת. הסבר שני אומר, גם בן הנס מסכים לתנא קמא שאם ייקחו לשלישית את הקרקע, היא כן תוכל לקחת מהרביעית, כך שהרביעית היא לא באמת על חשבון השלישית, אבל כאן מגיעה הפתעה קטנה, זה לפי רשי, אנחנו רוצים להטעות את הרביעית ולגרום לה לחשוב שלא ייקחו לה את הקרקע. למה? כי אם היא יודעת עכשיו שיצאו מהררים על השלישית ועוד מעט ייקחו לשלישית את הקרקע ואז השלישית ייקח לרביעית, אז הרביעית תזניח את הקרקע. לכן אנחנו אומרים לה להישבע, ועל ידי זה היא תתאב ותחשוב שלמה השבענו אותה, כי הלקיחה שלה זה על חשבון השלישית, כלומר שהשלישית לא תוכל לקחת את הקרקע, ואז ממילא, כיוון שהיא יודעת שזה יישאר אצלה, היא לא תזניח את הקרקע, ולכן משביעים אותה, למרות שהאמת היא שאם באמת ייקחו לשלישית, השלישית כן תיקח לרביעית. אז אלה שני הסברים הראשונים, למה לפי בן הנס אפשר להשביע גם את הרביעית. הסבר השלישי הוא הסבר שונה לגמרי, וזה שהשבועה שמשביעים את הרביעית, זה לא כמו השבועה שמשביעים את כל שאר הנשים. את כל הנשים משביעים מהדין שהאישה הבאה יכולה להשביע את האישה שלפניה. לעומת זאת, השבועה לרביעית זה לא מהדין הזה, אלא מדין אחר, כללי יותר, וזה שכל מי שבא להיפרע מנכסי יתומים צריך להישבע. ויש מחלוקת האם השבועה הזאת היא דווקא ליתומים קטנים או גם לגדולים. אז תנא קמא אומר שזה דווקא לקטנים, ולכן הרביעית אין מה להשביע אותה, אבל בן הנס אומר שזה גם לגדולים, וכאן מדובר בגדולים, ולכן משביעים גם את הרביעית. רק נעיר בסוגריים שלפי זה יוצא שלפי בן הנס הרביעית צריכה להישבע רק בגלל הדין הזה של הבעל ייפרע, לעומת זאת שאר אנשים בעצם נשבעות את אותה שבועה, אבל משתי סיבות, גם מדין של הבעל ייפרע וגם מהדין שאישה שבאה אחריהם משביעים אותם. עד כאן החלק הראשון של השיעור, למה לפי בן הנס גם הרביעית נשבעת. בזה הגענו לקצת מעל אמצע עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני זה לא דיון ישיר על המשנה שלנו, אבל תוך כדי הדיון יזכירו גם את המשנה שלנו. הנושא בחלק הזה זה מה קורה אם יש שני שותפים על קרקע, שיש מישהו שתובע אותם או שהם תובעים מישהו אחר, ואחד מהשותפים הלך לדיון בביתין והפסיד בדיון. ועכשיו בא השותף השני ואומר, זה שהוא הלך לדיון בביתין, הוא ייצג רק את עצמו, הוא לא ייצג אותי, אתם רוצים שהדיון יחייב גם אותי, תעשו איתי דיון חדש. והשאלה היא, האם הוא יכול לטעון את זה או שלא. אז כאן יש שלושה שלבים בגמרא. שלב הראשון אומר רב הונא, הוא לא יכול לטעון את זה, אלא השותף השני ייצא גם אותו. זה סוג של שליחות, אפילו שהוא לא שלח אותו בפירוש, ולפי המשך הגמרא נוסיף ונאמר, שאפילו שהוא לא ידע שהוא בכלל הלך לדיון, הוא בכלל היה בעיר אחרת, בכל זאת הוא מייצא גם אותו. זו דעת רבונה. שלב שני זה רב נחמן, הוא גם כן אומר כמו רב הונה, והוא נסה להביא לזה ראיה מהמשנה שלנו, ולכן זה הובא כאן. במשנה שלנו ראינו שהאישה השנייה משביעה את הראשונה. עכשיו לכאורה הרי לא רק האישה השנייה צריכה להשביע את הראשונה, אלא גם השלישית והרביעית, אז למה המשנה מזכירה שרק השנייה משביעה את הראשונה? אלא כנראה שכשהשנייה משביעה את הראשונה, השנייה בזה מייצגת גם את שאר הנשים, ולכן הן לא צריכות לבוא לדיון, גם בלי שהן יודעות מזה, השנייה מייצגת אותם בתביעה. ממילא לכאורה גם אצלנו לגבי שותפים, השותף שהגיע לדיון מייצג גם את השותף השני, גם בלי שהוא יודע. זה הניסיון של רב נחמן להוכיח מהמשנה שלנו, אבל הגמרא דוחה, והיא אומרת שצריך להבדיל בין חיוב שבועה לבין דיון ממוני בביתין. בחיוב שבועה זה לא משנה מי טבע אותה להישבה, ברגע שנשבעה, זו אותה שבועה אם הייתה נשבעת לשנייה, לשלישית או לרבית. ממילא ודאי שלא צריך שכל השלוש נשים יבואו לתבוע ממנה להישבה, זה תופס לכולם. לעומת זאת, בדיון ממוני בביתין זה לא סתם שבועה, יש כאן מה לדון. ממילא השותף השני יכול לומר, אתה לא עורך דין טוב, אם אני הייתי בא, הייתי מצליח לנצח בדיון, לכן התוצאה של הדיון שלך לא תקפה לגבי, לכן ראיה מהמשנה לטובת רב הונה ורב נחמן אי אפשר להביא. עד כאן השלב השני. השלב השלישי והאחרון בדיון הזה, זה שכיוון שהרגע דחינו את הראיה מהמשנה, ולא רק שדחינו את הראיה, אלא גם הבאנו סברה למה לדחות, כי השותף השני יכול לומר, אני עורך דין טוב יותר, לכן זה לא תקף לגבי, אז ברגע שהבאנו את הסברה הזאת, הגמרא בזה בעצם לא רק דחתה את הראיה שרב נחמן הביא לשיטת רב הונה, אלא גם דחתה את השיטה עצמה. כלומר, בעצם ישנו כאן שיטה חדשה בגמרא, שבאמת השותף השני כן יכול לומר שהשני לא מייצג אותו. זו הדעה של סתם הגמרא, אבל הגמרא מגבילה את הדעה הזאת, ואומרת, מתי זה נכון? רק אם שותף שלא היה בדיון, לא היה בעיר באותו זמן. אבל אם הוא היה בעיר וידע מהדיון והוא בכל זאת לא בא, כאן הוא כבר לא יכול להתלונן. בזה שהוא לא בא, הוא בעצם הראה שהוא סומך את ידיו על השותף שכן בא, ואז גם לפי הסתם גמרא, הוא לא יכול לומר שהשני לא מייצג אותו. עד כאן שלושת השלבים, ועד כאן החלק השני של השיעור. שוב רב הונא אמר שהוא כן מייצג אותו, גם אם הוא לא היה בעיר. רב נחמן גם ניסה להביא לזה ראיה מהמשנה, הגמרא דחתה, ובעצם סוברת נגד רב הונא ורב נחמן שהוא כן יכול לומר שהוא לא מייצג אותו, אבל יש לזה הגבלה, רק אם הוא לא היה בעיר באותו זמן. זה היה החלק השני. החלק השלישי מתחיל שלוש שורות לפני סוף עמוד א', עוד מעט נראה למה זה מובא כאן, וזה לגבי בית שטרות היוצאים ביום אחד. כלומר, לרובן היה שדה, וגם שמעון וגם לוי מביאים שטרות שרובן מכר להם את השדה. אז כמובן, שאם השטר של שמעון הוא למשל ליום ראשון, והשטר של לוי הוא רק מיום שני, אז ודאי שהראשון קובע. אבל מה קורה עם שניהם באותו יום? אז כאן זה תלוי. אם זה מקום שבו כותבים לא רק את היום, אלא גם את השעות, אז אומרת המשנה שלנו לגבי אותם נשים, וזה נכון גם לגבי שמעון ולוי, הולכים לפי מי שהיה מוקדם, כי כתוב כאן שעה, וכך באמת היו נוהגים בירושלים. אבל אם זה מקום שבו לא כותבים את השעות, מה עושים? הרי לשניהם יש את אותו תאריך. אז לגבי זה נראה שלושה שלבים בדיון. בשלב הראשון נראה את מחלוקת האמוראים ונסביר אותה. בשלב השני נראה מה יש בתנאים לגבי זה. ובשלב השלישי נראה שני סיפורים לגבי זה, ובזה נסיים. אז השלב הראשון, מחלוקת האמוראים, רב אומר השם חולקים, ושמואל אומר שודא דדייני. כלומר, הדיין פשוט מפעיל את שיקול הדעת שלו, ומחליט למי נראה לו שהמוכר באמת התכוון למכור. אז שוב שנזכור, רב אומר חולקים, ושמואל אומר שודא דדייני. זה המחלוקת, עכשיו נראה לזה שני הסברים. ההסבר הראשון אומר שבעצם המחלוקת כאן זה אם מדובר כאן במצב של ודאי או במצב של ספק. מה הכוונה? אז בשביל להבין את זה נקדים שיש מחלוקת בגיטין שלפי רבי מאיר די חתימה קרתי ולפי רבי אלעזר די מסירה קרתי. כלומר, מה בעצם עיקר הגט או העיקר של כל שטר, לא רק גט? לפי רבי מאיר מה שכתוב בשטר די חתימה קרתי, לפי רבי אלעזר מה שכתוב זה לא הכי חשוב, המסירה היא העיקר. זה מחלוקת שם. עכשיו איך זה קשור אלינו? אז הגמרא מציעה כך. רב סובר כמו רבי מאיר שדי חתימה קרתי. כלומר, מה שמעניין אותנו זה רק מה שכתוב בשטר עצמו, והמסירה לא משנה לנו. ממילא צריך להסתכל מה כתוב בשטר, והרי בשטר לשניהם יש אותו תאריך, אז אפילו שבאמת אחד היה לפני ואחד היה אחרי, זה לא משנה לנו. ברגע שלשניהם יש אותו תאריך, וזה במקום שבו לא כותבים שעות, ממילא יחידת הזמן הכי קטנה מבחינת שטרות זה יום אחד, ולשניהם יש אותו יום, אז בעצם זה נחשב כאילו ששני השטרות יצאו באותו זמן, אפילו שבאמת הם לא יצאו באותו זמן, אבל הם יצאו באותה יחידת זמן שהיא יחידת זמן הכי קטנה. וממילא, כיוון שמבחינתנו הם יצאו באותו זמן, אז הוא מחר קרקע אחת בו זמנית שני אנשים באותו זמן, אז אין ברירה אלא לחלוק. עכשיו רק נדגיש, זה לא שחולקים כי יש ספק למי הוא מחר, אלא להפך, אנחנו יודעים שהוא מחר לשניהם באותו זמן, ולכן כיוון שהוא מחר לשניהם, אז חולקים. זו דעת רב, עדי חתימה קרתי כרבי מאיר, ולכן זה נחשב באותו זמן, ולכן לא מספק, אלא מוודאי חולקים. שמול לעומת זאת סובר שעדי מסירה קרתי, כמו דעת רבי אלעזר, וממילא התאריך לא משנה, מה שמשנה זה מתי הוא מסר להם את השטרות, ובהנחה שהוא לא מסר להם באותו זמן, רק הוויכוח הוא למי הוא מסר קודם, אז זה לא שהוא מחר לשניהם, אלא רק לאחד מהם, רק שאנחנו לא יודעים למי. ממילא זה לא מצב של ודאי, אלא מצב של ספק. וממילא, כיוון שזה מצב של ספק, סובר שמואל בספק, עושים שוד הדדני, והדיין יחליט לפי שיקול דעתו. אז שוב, לפי הסבר הזה, המחלוקת היא האם עדי חתימה קרתי או עדי מסירה. הכרתי, כשבעצם זה אומר שהמחלוקת היא האם מדובר כאן במצב של ודאי שהוא מחר לשניהם בו זמנית ולכן חולקים, או במצב של ספק, כלומר הוא מחר לאחד מהם, אנחנו לא יודעים למי, ולכן עושים שוד הדדייני. עד כאן ההסבר הראשון, שוב שנזכור, לפי רב עדי חתימה הכרתי ולכן זה נחשב בו זמנית ולכן חולקים, לפי שמואל עדי מסירה הכרתי וזה לא היה בו זמנית, אנחנו לא יודעים למי, ולכן זה ספק ועושים שוד הדדייני. ההסבר השני מציע שבאמת שניהם מסכימים שעדי מסירה קרתי וזה ספק למי הוא מסר קודם ולכן לפי שניהם זה כן מצב של ספק והמחלוקת כאן היא פשוט מה עושים במצב של ספק לפי שמואל כאמור עושים שוד הדדייני אבל לפי רב במצב כזה של ספק עושים חלוקה זאת ההצעה השנייה היא נשמעת טוב אבל הבעיה היא שהיא לא מסתדרת למה? כי יש סוגיה מפורשת בגיטין שאומנם בגט גם לרב וגם לשמואל עדי מסירה קרתי כמו רבי לעזר אבל בשטרות שזה הנושא שלנו הם נחלקו בזה בדיוק כמו שהצענו בהסבר הראשון, כלומר שלפי שמואל עדי מסירה קרתי כמו רבי לזר, ולפי רב עדי חתימה קרתי כמו רבי מאיר, וממילא אין לנו ברירה אלא להישאר עם ההסבר הראשון, שזה המחלוקת ששוב, לפי רב עדי חתימה קרתי והוא מחר לשניהם בו זמנית ולכן חולקים, ולפי שמואל עדי מסירה קרתי וזה ספק למי הוא מסר קודם, ולכן עושים שוד הדדייני. אז הסברנו את מחלוקת האמוראים, רק נעיר בסוגריים, זה שדחינו את ההסבר השני למחלוקת, עוד לא אומר שדחינו גם את הסברה של ההסבר השני. כלומר, בהסבר השני אמרנו שגם אם נאמר שבאמת עדי מסירה קרתי וזה מצב של ספק, עדיין יכולה להיות מחלוקת האם במצב של ספק עושים יחלוקו או שעושים שוד הדדייני. כל מה שאמרנו זה שזה לא יעזור לנו בשביל להסביר את רב, כי לפי רב ודאי לנו שעדי חתימה קרתי, אבל זה לא אומר שלא יכולה להיות דעה כזאת שמצד אחד עדי מסירה קרתי, וממילא זה מצב של ספק, ושבכל זאת אותה דעת תסבור שעושים חלוקה ולא עושים שוד הדדייני, כלומר בניגוד לשמואל. זאת הערה בסוגריים, הערנו את זה כי עוד מעט בשלב הבא באמת נראה שיש דעה כזאת. בכל אופן עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה שנראה מה המצב בתנאים. הגמרא מתחילה את השלב הזה בזה שיש ברייתא שלכאורה היא מפורשת כמו רב. כלומר הברייתא אומרת שיש שתי שטרות שיוצאים ביום אחד, בדיוק המקרה שלנו, הדין הוא שחולקים, כלומר כמו רב ונגד שמואל שאמר שוד הדדייני. זאת הברייתא, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת אומרת הגמרא, שמואל יאמר, נכון, באמת הברייתא הזאת נגדי, אבל הרי כבר אמרנו מקודם שבעצם המחלוקת בין רב לשמואל תלויה במחלוקת תנאים בין רבי מאיר לרבי אלעזר. האם אומרים עדי חתימה קרתי או עדי מסירה קרתי, אז שמואל פשוט יאמר נכון, הברייתא הזאת נגדו, כי באמת כמו רב וכמו שיטת רבי מאיר, אבל אני, שמואל סובר, כמו רבי אלעזר, שעדי מסירה קרתי, אז אין לי בעיה שיהיו ברייתות נגדי, הם פשוט כמו רבי מאיר, ואני כמו רבי אלעזר. זאת התשובה הראשונה, וזאת תשובה שעקרונית יכולה להתקבל. הבעיה איתה זה שבברייתא הספציפית הזאת היא לא מסתדרת, כי בברייתא הזאת בסייפה שלה מפורש היא סוברת שעדי מסירה קרתי, כלומר כן כמו שמואל ורבי אלעזר, ובכל זאת אותה ברייתא עצמה אומרת לגבי הנושא שלנו, יחלוקו, ממילא שמואל עדיין נשאר בקושייה. עכשיו רק נדגיש, רב מחוץ לתמונה מבחינתנו, הוא סובר כמו רבי מאיר, עדי חתימה קרתי, ממילא אין כאן בכלל ספק, אלא מצב שהוא מחר לשניהם בו זמנית, וודאי שיחלוקו. זה רב, שמים אותו בצד. הנושא שלנו זה דעת שמואל שדי מסירה קרתי, ממילא זה כן מצב של ספק, והוא אמר שבמצב כזה אנחנו עושים שוד הדדייני, ועכשיו קשה עליו מהברייתא הזאת שגם לדעתה די מסירה קרתי, כלומר זה מצב של ספק, ובכל זאת היא אומרת יחלוקו, וזה קשה ישירות על שמואל. אז לכן אנחנו עוברים עכשיו לתשובה השנייה, וזה שאומרת הגמרא, גם זה מחלוקת תנאים. כלומר יש מחלוקת תנאים, האם במצב של ספק עושים יחלוקו או שוד הדדייני. שמואל סובר שעושים שוד הדדייני, ויש תנאים שסוברים כמוהו, אבל יש גם תנאים שסוברים לא כמוהו. איפה מחלוקת התנאים? אז מצד אחד יש את הברייתא שעכשיו הזכרנו שעושים יחלוקו, מצד שני יש ברייתא ששם יש שתי דעות. מדובר בברייתא במסכת גיטין, ששם מדובר שרובן שלח שליח עם כסף להביא לשימון, ובזמן שבו השליח הלך, בינתיים גם רובן וגם שימון נפטרו, ועכשיו שימון לא יודע למי להביא את הכסף, האם ליורשים של רובן או ליורשים של שימון, וזה ודאי מצב של ספק, ושם יש מחלוקת מה לעשות. חכמים שם אומרים שעושים יחלוקו, כלומר זה באמת נגד שמואל. אני שוב מדגיש שזה לא כמו רב, כי רב לא דיבר על זה, אבל זה נגד שמואל. אבל מצד שני, יש שם דעת חכמי בבל שאומרים שעושים שודה דדיני, כלומר, כן כמו שמואל. עכשיו, רק נעיר בסוגריים, שם זה לא ממש שודה דדיני, אלא זה שודה דשליח. כלומר, שם אומרים לשליח, שהוא בעצם היחיד שהיה שם, תחשוב לפי שיקול דעתך, האם רובן היה רוצה שזה יחזור לירושים שלו, או שהוא אהב את שימון וגם את הבנים שלו, והיה רוצה שזה ילך לירושים שלו. בכל אופן, למרות שזה לא שודה דדיני, אלא השליח מחליט, העיקרון אותו עיקרון, שבמצב של ספק, פשוט צריכים שמי שמעורב יפעיל את שיקול הדעת ויחליט למי לתת. בזה הגענו לאמצע עמוד ב', ועד כאן השלב השני בחלק הזה. השלב השלישי זה שהגמרא מביאה שני סיפורים לגבי זה. סיפור אחד זה שאימא של רמי בר חמה ומרעוק בבר חמה כתבה לשניהם שטר על כל הנכסים שלה, לרמי בר חמה היא כתבה בבוקר, למרעוק והיא כתבה אחרי זה, ולא ברור למי היא מסרה קודם, וכאן יש מחלוקת בין רב נחמן לרב ששת כמי לפסוק. רב נחמן פסק כמרעוק בה, כלומר כמו השני, ולמה? כי הוא פסק כמו שמואל שעושים שודה דדיני, ולדעתו התכוונה אליו. לעומת זאת רב ששת פסק כמו הראשון, כלומר רמי בר חמה. ולמה? אז הסיבה האמיתית שהוא פסק כמו הראשון לפי מסקנת הגמרא זה מטעות, כי הוא סבר שדי חתימה קרתי, ולכן הראשון קובע. ולמה זה טעות? כי אומר לו רב נחמן, הרי אין שעות בשטר, וברגע שאין שעות, כמו שאמרנו כל הזמן, כל היום זה נחשב יחידת זמן אחת, וזה לא משנה למי כתבה קודם, יש להם את אותו זמן, זה נחשב בו זמנית, אז אם כבר אתה סובר את די חתימה קרתי, היה צריך לעשות יחלוקו, ולא לתת לראשון. אז אומר לו רב ששת, בסדר, אתה צודק, טעיתי, אבל אם כבר פסקתי כך, תשאיר את הפסק שלי, כי אני פסקתי ראשון, ופשוט תחשיב את זה כשוטה דדיין. השודה דדיני שלי זה שהתכוונה לבן הראשון. זה מה שאומר רב ששת. עונה לו רב נחמן, לא. הפסק שלי, כלומר השודה דדיני שלי גובר וזה ילך לשני. ולמה? א', אני דיין רשמי, אתה לא. ב', אתה בכלל לא התכוונת לפסוק שודה דדיני, התכוונת באמת לצאת לראשון בגלל אותה טעות שהזכרנו, אי אפשר פתאום להפוך את זה לשודה דדיני, לכן הולכים לפי הפסק שלי, אני עשיתי שודה דדיני, וזה הולך לאח השני, מרוק ובר חמה. עד כאן הסיפור הראשון. הסיפור השני מובא כאן יותר בדרך אגב, כי לא ממש קשור לנושאים שלנו של שני שטרות באותו יום, אלא כאן מדובר על שני שטרות שבאחד היה כתוב תאריך מדויק, חמישי בניסן, ובשני היה כתוב סתם ניסן, באופן כללי, והם התווכחו מי היה קודם, ורב יוסף פסק נגד זה עם השטר הכללי בשני דברים. גם הוא פסק שהקרקע לא תלך אליו, אלא לשטר של ההי בניסן, ולמה? כי השטר של ההי בניסן, התאריך שלו הוא ודאי. לעומת זאת, השטר של ניסן סתם, מספק יכול להיות שהוא א' בניסן, וגם יכול להיות שהוא כפתת בניסן, אז הוא ספק. וממילא נותנים לוודאי ולא לספק. זה דבר אחד שהוא פסק נגד הסתם בניסן. הדבר השני שהוא פסק נגדו זה שהשטר שהיה לו היה שטר עם אחריות. כלומר, עקרונית עכשיו הוא אמור לחזור למוכר שמחר לו קרקע שכבר מחר למישהו אחר ולדרוש ממנו פיצוי, ואם למוכר אין מה לתת לו, אז הוא יכול ללכת ללקוחות אחרים של המוכר שקנו אחריו ולטרוף מהם את הקרקעות שלהם. אבל אמר לו רב יוסף, גם את זה הוא לא יכול לעשות. למה? כי הרי לא אמרתי שוודאי הקרקע מגיעה לבעל ההי בניסן, רק אמרתי את זה מספק. וממילא, כיוון שיכולת שבאמת הקרקע כן מגיעה לך, בעל הסתם ניסן, אז אתה לא יכול ללכת לטרוף לקוחות, כי הלקוחות יאמרו לך אולי באמת הקרקע כן מגיע לך ולא להי בניסן. ממילא מה אתה רוצה מאיתנו? הקרקע שלך, זה שהי בניסן ניצח אותך בדין, זה לא אשמתנו. כך יאמרו הלקוחות, ממילא הסתם בניסן הפסיד משני הכיוונים, הוא גם הפסיד הקרקע על ההי בניסן, והוא גם לא יכול לקחת אחרי זה מהלקוחות. זה מה שרב יוסף אמר לו, אבל הגמרא בכל זאת מציעה לו פתרון. היא אומרת, הרי ממה נפשך המוכר כן הפסיד אחד מהם, או את ההי בניסן או את הניסן סתם. ממילא הניסן סתם יכול לגשת להי בניסן ולבקש ממנו הוא יפה שיכתוב לו אישור שעל הצד שבאמת ההי בניסן לא היה אמור לקבל את הקרקע, וממילא ההי בניסן הוא זה שאמור לטרוף את הלקוחות, הוא נותן אישור לסתם ניסן שיתרוף בשבילו. וממילא עכשיו הסתם בניסן ניגש ללקוחות וטורף מהם ממה נפשך, או שהוא תובע אותם מצידו או שהוא תובע אותם בשם ההי בניסן. בכל מקרה הרי אחד מהם מפסיד והם צריכים לתת את הקרקעות לאחד מהם, וכיוון שהוא קיבל אישור מהשני אז בכל מקרה הוא גובה בשתי אפשרויות. עד כאן הסיפור השני. בזה הגענו למשנה בצדיקי עמוד א'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על ארבע נשים שהתחתנו זו אחר זו עם אותו אדם, אז הן גובות את הכתובה לפי הסדר, וכל אחת צריכה להישבע לזאת שאחריה שהיא עוד לא קיבלה כלום מהבעל, ויש מחלוקת האם גם האחרונה צריכה להישבע. לפי תנא קמא לא, כי הרי לא בעל חשבון אף אחת, כי אין אף אחת אחריה. לפי בן אנס כן. למה כן? אז כאן יש שלוש תשובות. לפי שתי התשובות הראשונות עושים מוקימתא, שכאן מדובר שאחרי שהשלישית למשל קיבלה, יצא כל שאולי הקרקע שהיא קיבלה היא בכלל גזולה, ויום אחד ייקחו לה. לפי תנא קמא זה לא משנה, כי גם אם ייקחו לה, היא תיקח מרביעית. אבל לפי בן הנס זה משנה והרביעית צריכה להישבע. למה? אז כאן יש שתי תשובות. תשובה אחת, כי השלישית לא תוכל לקחת מהרביעית, וממילא יוצא שהרביעית כן באה לחשבון השלישית, ולכן היא צריכה להישבע. תשובה שנייה, גם אם באמת היא כן תחזיר לשלישית, בכל זאת אנחנו רוצים להטעות אותה שתחשוב שהיא לא תצטרך להחזיר, ולכן משביעים אותה שהיא תחשוב שזה רציני, וממילא זה יגרום לה לא להזניח את הקרקע. אלה שתי התשובות הראשונות. התשובה השלישית אומרת, הרביעית צריכה להישבע, אבל לא לנשים האחרות, אלא ליתומים, כי בן הנס סובר שהבעל ייפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה, זה לא רק לגבי יתומים קטנים, אלא גם לגבי יתומים גדולים. אלה שלושת ההסברים, למה לפי בן הנס, גם הרביעית נשבעת, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על שני שותפים שהיה להם דין תורה עם אדם שלישי, ואחד מהשותפים הלך לבית דין הדיון והפסיד בדיון. לפי רב הונא הוא מייצג גם את השותף השני, אפילו שהשני בכלל לא ידע שהדיון מתקיים, הוא לא היה באותה עיר באותו זמן. לפי רב נחמן גם כן, והוא ניסה להוכיח את זה מהמשנה שלנו, שהראשונה נשבעת לשנייה, והשנייה בזה בעצם מייצגת גם את השלישית והרביעית, אבל הגמרא דחתה את הראיה, כי באמת בשבועה זה נכון שאין הבדל אם היא נשבעת לשנייה או לשלישית או לרביעית, אבל בדיון ממוני בבית דין ודאי שיש הבדל, כי כל אחד טוען את הטענות שלו, אז השותף השני יכול לומר, אני עורך דין יותר טוב, לכן מהמשנה אי אפשר להביא ראייה. אחרי זה אמרנו שלא רק שאי אפשר להביא ראייה, בעצם הגמרא חולקת על הדין ואומרת שבאמת הוא יכול לטעון שזה לא מייצג אותו, אבל זה בתנאי שהוא לא היה בעיר באותו זמן. אבל אם הוא היה בעיר באותו זמן והוא יכל לבוא לדיון והוא לא בא, אז זה כן מייצג אותו. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על אדם שמחר לשני אנשים את אותה שדה עם שטר עם אותו תאריך, ויש ויכוח ביניהם מי קיבל. לגבי זה ראינו שלושה שלבים. בשלב הראשון ראינו מחלוקת אמוראים, לפי רב חולקים את השדה, לפי שמואל עושים שודה דדייני, כלומר הדיין צריך להחליט לפי שיקול דעתו. ראינו שני הסברים למחלוקת. הסבר אחד זה שזה מחלוקת האם עדי חתימה קרתי או עדי מסירה קרתי, לפי רב עדי חתימה קרתי, וממילא כיוון ששני באותו יום, אז אנחנו מתייחסים לזה כאילו שזה היה באותו זמן, כי היום זה יחידת הזמן הכי קטנה, זה בעצם כאילו שהוא מחר לשני בו זמנית. ממילא זה לא מצב של ספק, אלא הוא ודאי מחר לשניהם, ולכן יחלוקו. לפי שמול הוא מעצות עדי מסירה קרתי, ולכן מה שקובע זה לא התאריך שכתוב, אלא המסירה, והמסירה לא הייתה בו זמנית, ויש ספק מי היה קודם, ולכן במצב של ספק לפי שמואל עושים שודה דדייני. זה היה הסבר הראשון. ההסבר השני ניסה לומר שאולי באמת לפי שניהם זה מצב של ספק, כלומר שדי מסירה קרתי, ויש רק מחלוקת מה עושים במצב של ספק, לפי רב חולקים, לפי שמול עושים שודה דדייני, זה הסבר טוב, ובאמת אפשר שיהיו את שתי הדעות האלו, אבל זה לא יסביר לנו את רב ושמואל, כי ברור לנו ממקור אחר שרב סובר עדי חתימה קרתי, ושמואל סובר עדי מסירה קרתי. זה היה השלב הראשון. בשלב השני ראינו ברייתות, ויש לנו ברייתה שמצד אחד מפורש בה שדי מסירה קרתי, כמו שמואל, ומצד שני, לגבי הנושא שלנו, היא בפירוש אומרת שחולקים, כלומר נגד שמואל, ולכן המסקנה הגמרא אמרה שזה באמת מחלוקת תנאים, מה עושים במצב של ספק. לפי אותה ברייתא ולפי חכמים בברייתא נוספת באמת חולקים, אבל לפי שמואל ולפי חכמי בבל בברייתא הנוספת עושים שודה דדייני. אמנם חכמי בבל דיברו על שודה של השליח, לא של הדיינים, אבל זה אותו עיקרון. זה היה השלב השני. בשלב השלישי ראינו שני סיפורים לגבי הנושא הזה של שני שטרות. סיפור אחד זה על אמא של רמי בר חמה ומרוק בבר חמה, שכתבה שטר על הנכסים שלה לשני הבנים אחד אחרי השני, ולא ברור מי היה קודם. רב נחמן עשה שודה דדייני ונתן את זה לשני, רב ששת נתן לראשון. ולמה? כי הוא טעה לחשוב שכיוון שלדעתו עדי חתימה קרתי, אז למי שהיא כתבה את השטר הראשון הוא זה שמקבל, וזה טעות, כי הרי אין שם שעות, אלא זה רק ימים, וממילא לא משנה לנו מי נכתב קודם, הכל נחשב אותה יחידת זמן. ואם הולכים לפי זה, אם כבר צריך לחלוק ולא לתת לראשון, אז רב ששת אמר בסדר, אז בוא תחשיב את הדעה שלי גם כן כשודה דדייני וניתן לראשון. אמר לרב נחמן, לא, אתה לא יכול לעשות שודה דדייני משתי סיבות, אני דיין רשמי, אז השודה דדייני שלי גובר, וגם הפסק שלך מראש לא היה בתור שודה דדייני, לכן אי אפשר פתאום להפוך את זה לשודה דדייני. זה היה הסיפור הראשון. בסיפור השני, שני אנשים הגיעו עם שטרות, לאחד היה כתוב שהוא קנה בניסן, בלי תאריך מסוים, ולשני היה כתוב בהי בניסן, ורב יוסף פסק לרעת הסתם ניסן בשני דברים, גם הקרקע עצמה הלכה להי ניסן, כי הוא ודאי והוא רק ספק, וגם הסתם ניסן לא יכול לטרוף לקוחות של המוכר, כי הם יכולים לומר לו, באמת אולי זה מגיע לך, ולא להי ניסן, אבל הגמרא נתנה לזה פתרון, הוא יכול לקבל אישור מההי בניסן, ולטרוף את הלקוחות ממה נפשך, או שזה מגיע לו, או שזה מגיע להי בניסן. כל טוב.